חשבתי על, על הנושא הזה, שיש לו שני היבטים. היבטים שניהם מפורסמים ביותר. כמות הדיו שנשפח בנושא הזה לאינספור, ואני מתכוון לבחירה החופשית ולדטרמיניזם. אני אקר אתכם בין לבין, ודרך שלושה פסוקים במשלי, הפעם לא רציתי לקחת דמות או אירוע, אלא המשלי של שלמה המלך, שהוא בין שיר השירים לקהלת. אז בשלושה פסוקים הם נמצאים בפרק חף א', ומדובר על יכולתו של האדם לשלוט בגורלו. על איזה אדם? האדם בה הידיעה או האדם כאדם פרטי? אבל אנחנו נתייחס בזמן המיועד לנו אך ורק להיבט אחד. פסוק א' אומר, פלגי מים לב מלר ביד אדוני על כל אשר יחפוץ איתנו. פסוק למד, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד אדוני. פסוק למד א', סוס מוכן ליום מלחמה ולאדוני התשועה. אז אם אתם רוצים נעיין ביחד בפסוק הראשון, לפי מה שאני רשמתי לעצמי, אם אפשר לשבת, אני אשמח מאוד. הפסוק הראשון מדבר, כפי ששמתם לב, על המלך. פלגי מים לב מלב ביד אדוני אל כל אשר יחפוץ איתנו. זאת אומרת, שליבו של המלך דומה לפלג מים. האדם כאדם, מן הזרימה של מעיין קטן זה, בקלות רבה יכול האדם לאטות את האפיק לכאן או לכאן. לסתום או לפתוח את האפיק, ואז הפלג ישנה את אפיקו. מה המשמעות המטאפורית של משלי? בקלות כזאת יכול השם להטות את ליבו של המלך. נימוק נוסף אחד, נימוק אחד פחות, אבל בכל אופן המטאפורה מדברת בעד עצמה, והמלך שרצה להחליט א', הבנתם שהוא החליט ב'. עכשיו, במפגש שלנו פנים אל פנים עם המלך, אם נשאל אותו מי החליט את ההחלטה, אז בוודאי שהתשובה תהיה אני החלטתי. אבל אנו יודעים את האמת המובעת דרך ספר משלי. לב מלב ביד אדוני אל כל אשר יפוס איתנו. זה שימש כמטאפורה. פסוק שני מדבר באדם רגיל. אדם שהחליט לעשות דבר שנוגד את רצונו של השם. הפסוק למד, אני חוזר עליו ואומר, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. לנגד השם זה כמו זה כנגד זה. זאת אומרת, פנים אל פנים. אבל אם תחתי משמע, זאת אומרת שבמפגש הזה שהיה רצוי ליצור מציאות מפגשית עם כל המשתרמע מזה, המפגש מצד האדם הוא נוגד את גם יסודות וגם את היעד של המפגש על ידי התנהגותו, מהלכיו, הוא נוגד. אך הפסוק, איך שאני מבין אותו, תופס אותו, בא ואומר לי שאינך יכול לשנות הקביעות שקבע השם. איך אומרים היום? שאינך יכול לברוח מגורלך, ממזלך. למרות שאנחנו באים וטוענים שכנגד הבני דודים המשפחתיים שלנו, אין מכתוב. השאלה הנדרשת כל הזמן, גם בהיבט הפילוסופי ההגותי, וגם בהיבט התיאולוגי, למי מתייחסת הבחירה? למלך או לאדם? אבל המלך הוא אדם. משמע, מה האדם מייצג ומה המלך מייצג? הפסוק השלישי, לדעתי, מדגים את הפסוק השני. מה אמר הפסוק השני? אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד אדוני. והפסוק השלישי מדגים. איך הוא מדגים? סוס מוכן ליום מלחמה ולאדוני התשועה. גם בלי שאני אסביר את המשמעות המהותית של הפסוק השלישי, כל אחד מאיתנו הבין לכיוון שמשלי רצה לתת לפסוק הזה, למשפט הזה. הכל היה מוכן. סוס מוכן ליום מלחמה. משמע, הכל היה מוכן. התוכנית, הציוד, קודת הקרב, ורגע השין נקבע על ידי מערכות שונות. אם גדעון היה פה, היה מסביר לנו איך מתכננים את שעת השין. מה קרה פתאום? שום דבר יוצא דופן לא קרה. הנה לאדוני התשועה, מעניין, התוכנית, הכל מתוכנן, לא הצליח לצאת לפועל. לא יודע אם אנחנו זוכרים, אם אני לא טועה, בזיכרון שלי כמה שבועות, חודש או חודש וחצי, הפעולה בעזה, שהמסקנות הוצאו לאור לפני שבוע.
לא כל כך הצליחה.
כן, אני אומר. אבל האם אחד מאיתנו יכול לעלות על דעתו שפעילות כזו, על ידי יחידה שכזו, לא הייתה מתוכננת היטב? קשה. לעלות על דעתנו שאכן לא היה זה היה מתוכנן היטב. אני אזכיר לכם, בתקופה של אלי הכהן, המלחמה היא נגד הפלישתים. חופני ופנחס, ילדים של אלי, משתתפים בקרב. המלחמה אינה מצליחה. יותר מ-10,000 חיילים ישראלים נופלים בקרב. מה הרעיון שעלה על דעתם? לשלוח שליחים לאלי בשילו ולבקש ממנו מה? אהרון הברית. נביא את אהרון הברית בשדה הקרב, משמע שאנחנו ננצח בגדול. פועל יוצא של נוכחות ארון הברית בשדה הקרב, פי שניים הרוגים. ובנוסף, ארון הברית נשבע. לא משנה מה יקרה לאחר מכן. אז
ארון הברית היה אמור להעלות את המורל של החיילים.
כן, אבל בכל אופן, אני לא נכנס בפרק הזה, זה לא ענייננו, אני משתמש כהדגמה, כפי שכאן הפסוק הוא הדגמה, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם, אז מביא את ההדגמה, סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. ברור שבמקרה שהעליתי, ישראלים שלנו בתקופה זו לא העלו על דעתם איך, למה, למה, לאן, הכל מועד. אלא חשבו שההצלחה, הישועה, יכולה לבוא אך ורק דרך אמצעי. אבל אנחנו נוגעים כאן בהיבטים שלא שייכים למפקדים אישי, לחייל אישי, אלא לצבא ישראל. זאת אומרת שההתייחסות שלנו בניצחון אשר במלחמה הזו אמור להיות, נוגע בכלל ישראל, איננו נוגע בחייל האישי. בוא נמשיך. מה?
מה שלמדנו על יפתח שבוע שעבר, שהוא הביא את השם לתוך המחנה.
כן, בין היתר, כן. אז בוודאי שעל ידי שלושת הפסוקים האלה, הבעיה עולה מפסוקים שהבנו, היא מן הבעיות המרכזיות בדרכי אמונה, בדרכי הנהגת העולם בידי הבורא. עד איכן הערכותיו של האדם קובעות את גורלו. עד איכן החלטותיו של האדם אין בידו. עד איכן הוא ורק הוא אדון לגורלו. ברור שלא נוכל להיכנס כאן ועכשיו למכלול הבעיות שהזכרנו. אנחנו ננסה רק להבין את הפסוקים ומה שעולה מהם. קראנו שהמלך, מה? איננו אדון להחלטותיו. זה מה שהמשלה בא אומר ומלמד.
יש מפרחות.
סליחה?
אני רוצה שאתה דוגמה של פרעה, שכתוב אני הכבדתי את
אשתו. נכון. כן, אבל בוא, זה נכון, דוגמאות אנחנו נוכל להביא, אבל בוא נשאר ב... לאור הזמן המיועד לנו. כי ככה כל פעם זה... האדם אינו יכול לקרוא תגר נגד החלטותיו של הבורא.
יש בחירה חופשית או אין?
כן. קראנו גם שההכנה למלחמה זה רק פן אחד של הקרב. אף אחד לא אמר שלא צריך כל ההכנות שמינינו. ברור שצריך, אבל משלה בא ומשמיע לנו שזהו פן אחד של הקרב.
איך אתה מסביר את המשפט, השם ידחם לכם ואתם תחבישו?
להתחבר
לפסוק הזה?
על יסוד של הפסוק הזה בתנ"ך, ש... הייתי משתמש בעוד מאורה, שהעם נפקד לאחר שנחשון הסכים להירטב במציאות. אז השם בבקיעת הים נלחם את מלחמת ישראל, אבל הוא פועל יוצא. וגם הנוצרים באחד מה... ספרים המפורסרים באבנגיליום, הם מזכירים, עזור לעצמך והשמיים יעזרו לך. זאת אומרת, השם ילחם לכם, לא צריך ליפול בתיאולוגיה מנזרית, שאני אכנס אל תור המחבו והכל יצא לפורה להסתדר, ובצורה אפולוגטית הכל יהיה טוב ויפה ונחמד ונאה. אין דבר כזה. אין דבר כזה.
רצת השם, תעמוד.
נכון. אני אתן, יש מה שנקרא בפילוסופיה, מי שאני מביא כאן, אבל לפניו זה יטריל, אנרי ברקסון, היהודי, פרס נובל לספרות בצרפת, בתחילת המאה ה-20, מדבר על הדחף החיים, דחף הויטלי. דווקא הויטלי זה עופר להיות מושג פילוסופי. זאת אומרת, כשאתה תרצה או לא תרצה, התמונה היא תמונה של ארץ, כמו שאני התפלאתי כשהגעתי לארץ, בסלעים בין ירושלים לתל אביב, כשהייתי נוסע, הייתי רואה פריחה יוצאת מן הסלעים בדרך, באזור שער הגיא. אז הדחף הויטלי זה שייך לעצם המהלך הבריאתי החקוק ביסוד הטבע. אבל ליד היצר החיים הזה, הדחף הויטלי, האדם נדרש להיות שותפו של הקדוש ברוך הוא. איך הוא יטפל בפריחה הזו, מה הוא יעשה מהפריחה הזו, ולאן הוא יקר את הפריחה הזו. אמרתי, קראנו כי המלך אינו אדון להחלטותיו, ושאיננו יכול לקרוא תגר נגד החלטות של הבורא. וקראנו גם כן מה שהזכרתי, כדי לחזור למה שאמרנו, שכל ההכנות וההכנות נדרשות הם רק פן אחד של הקרב. אז מה משותף לשלושת הדוגמאות, שלושת הפסוקים? לא מדובר, אם נשים לב, לא מדובר בפסוקים אלו בהחלטות פרטיות השייכות לאדם עם ההתנהגות הפרטית שלו. מדובר בפסוקים האלה, וזה לאן שרציתי לקחת את כולנו, מדובר בהתנהגות המלך. עם משמעות של מה הוא המלך. אני לא אמרתי מי הוא, אמרתי מה הוא המלך. כי אני חושב, כמדומני, שהחלטות המלך וכל המשתמע לשם מלך, נשיא, ראש ממשלה, פריים מיניסטר, מה שאתם רוצים, מי שגורל העם נמצא בידיו, אז שהגורל של העם, של הכלל, נמצא בידי השלטון, בידי המלך, אם אנחנו מדברים במושגים של מונרכיה. לכן שמואל, כשלמדנו על משפט המלך, כאן בקפה דעת, אנחנו זוכרים עד כמה, לא רק שמואל, אלא גם השם, התנגדו בצורה גורפת נגד בקשת המלך. למרות שבסופו של דבר, השם אומר לשמואל, מה שהם מבקשים, תן להם. כי הם אומרים שהם מקבלים עליהם את העול המלכותי. אבל הסברת להם מה המשמעות של העול של השלטון. אבל הם מקבלים על עצמם, ואם הם מקבלים על עצמם, זאת אומרת שהם מבינים מלכתחילה שהשלטון המופקד בידי המלך ישפיע על גורלם העתידי. אך אמרו לשמואל שהם מוכנים לכך. עם כל המשתמע, אנחנו יודעים שהבחירה החופשית זה ביסוד של כל אמונה ודת. אמרתי, הדיור שנשפר בנושא הזה זה אולי אלפי ספרים, אלפי כתבים. זה קובע בבחירה החופשית אל האדם, כי האדם אדון להחלטותיו, הוא ורק הוא מחליט מה יעשה ומה לא יעשה. כך אנחנו מבינים. למרות שהיום, על ידי ההתפתחות הנאורו-קוניטיבית של המדע הנאורולוגית, דרך ה-MRI, התחילו להגיע, אני לא רוצה להיכנס בזה כי נביא מחצה אורח בנידון, אבל אנחנו נוגעים שראו, אני סתם פותר וסוגר, ראו פעילות חשמלית תרום מעשית המסמנת, הפעילות הזו מסמנת את הרצון לפעול, אפילו בניסיון האחרון, אם יד ימין יזוז או אם יד שמאל יזוז. זה עדיין לא מוחלט, אבל זה מהלך מחקרי שקיים, והדבר בין הראשונים שפועל יוצא של ה-MRI ברבים, שנעשו תוך קבוצת ניסיונית, מראה על פעילות, זה בשניניונת, אבל כאילו הפעילות החשמלית מסמלת מה הולך להיות בשניניונת, אז הם מודדים את זה. אני לא יכול להיכנס, כי אני לא נורומדן. שכאילו המחקר מנסה לדעת אם באמת כשאני אומר לקחתי את העד ביד ימין, האם מה שה-MRI מוכיח כרגע שהשניניונת היא הייתה איזה סוג של מחשבה שיכולה לבוא ולומר למדד שבודק אותי הוא הולך לקחת את העד ביד ימין ולא ביד שמאל. יש להם שני מכשירים באצבעות האלו, והם צריכים להזיז אותם. וכל פעם, בינתיים, ב-60% מהמקרים, הם ראו שהם הגיעו בול. רצה להזיז יד ימין, הזיז יד ימין וכו' וכו'. אבל השאלה הגדולה היא, עדיין השאלה ששאלו אותה מתקופת הטרום סוקרטית, יש בחירה? או יש דטרמיניזם? ספינוזה אומר, האדם חופשי, כל עוד איננו יודע מה שקובע, איך נאמר את זה בעברית? Tout ce qui le détermine. כל מה ש...
נקבע עבורו.
כן, לא, כן, אבל זה, כן, זהו. יש דברים שהם ביסודו של עולם מבחינת האדם. אני נולדתי כאן, גדלתי כאן, בתור משפחה כזו, בתור סביבה שכזו, ואי לכך, והתחנכתי במערכת חינוכית כזו, יש השפעה. אז הדטרמיניזם יש לו, ואנחנו נראה שיש דטרמיניזם מסוים, כי על המלך שעליו אנחנו מדברים, יש דטרמיניזם. בואו נמשיך. הבאתי לכם את הרלבג. העיר בזה כי פעולות המלך ומחשבותיו הן מוגבלות מהשם יתברך. והוא כמו שליח השם יתברך במה שיעשינו. וזה כולו הוא יושר החוכמה האלוקית. כי אילו היה פעולת המלך באילו הדברים מסור לבחירתו בשלמות, היה זה העניין סכנה אל העם אשר תחת המלך ההוא. ולזה לא עזב השם כל זאת ההנהגה למלך, כי גבוה מעל גבוה שומר. רלבג זה רבי לוי בן גרשון. כתבתי לכם, יכול להיות שכתבתי לכם מה ליד, שהיה פרשן מקרח יחד עם... לא? לא, כתוב לכם או לא?
לא.
על הרלבג. טוב, הוא היה פרשן המקרח וגם פילוסוף, רבי לוי בן גרשון. על המלר מבואר בפסוק שיכולת הבחירה הכללית שלו ניטלת ממנו, זה כתוב אצלכם, וזה לשון המלבים על הפסוק הזה במשלי חפלף א', פלגי מים, לב מלר ביד אדוני על כל אשר יפוץ יתנו. מה אומר המלבים? הגם שלב האדם הפרטי נתון ברשותו, והבחירה בידו, לא כן לב המלך. אחר שבבחירתו, תלוי אושר הכלל, ואם יבחר בדרך רע ישרית רבים ועצומים. לכן ליבו זה הכללי הוא ביד השם, והוא בענייני הכלל משולל הבחירה. כן, שאלה. אפשר לסגור את הדלת? הוא לא מקרח.
יש ועצת השם יתקום. אז אוקיי, אתה חושב לעשות ככה, בסוף יצא אחרת. אז אתה אומר, וואלה, הצלחתי. אבל לא, זה קרה לך מישהו מלמעלה, לא דטרמיניזם, זה לא כלום.
אז זה מה שנקרא, זה מה שנקרא דטרמיניזם. אלף מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום, זאת השאלה שהוא שואל פה, שנשאלת דרך הפסוקים שבמשלי. עצת השם היא תקום, בקשר למי?
בקשר למה שאדם חושב שהוא שהוא יכול לעשות, שהוא חושב
אני יכול לבוא ולומר לך שהוא אמר, אני לא יודע אם אני מצטט במדויק, נתתי בכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת. אז אתה בוחר. בחיים בלשון רבים, כי בכל שפה זה בלשון יחיד. זאת אומרת, משמע על הריבוי שיש שפועם, הריבוי הפועם בתוך החיים, והבחירה היא בידיך. אז אלף מחשבות בלב איש ועצת אדוני היא תקום. למי? מה שהבאתי כאן זה מפני שאני, אתם יכולים לקבל או לקבל, זה לא, אנחנו כאן במערכת דעתית. מה שאני רציתי להביא זה הרעיון שעצת השם היא תקום בקשר למי שבידיו אחריות קולקטיבית. לך ולי, למרות החלק הדטרמיניסטי שקיים בתוכנו, לא בחרת את ההורים שלך, לא בחרת את הרחוב שבה נולדת. כן, זאת אומרת שמה שציינתי בהקשר הגנטי, החברתי, החינוכי, הסביבתי, הוא דבר שהוא מולד. על המולד הזה יבוא הנרכש. או מה שפרופסור גיל עצמון, האהוב שלנו, הסביר לנו כאן על הקיר פעם אחד, מה שידענו עד שנות ה-70. ושעדיין אנחנו מדברים על זה, על ה-DNA, זאת אומרת, המערכת הגנטית, או הזהות הגנטית, הקרטוג'נזיס של כל אדם, התגלה מה שנקרא, ושזו התמחות בימינו, אפיגנטיקה. אפיגנטיקה, אפי זה מה שעל. אפיגנטיקה, מהו האפי הזה? התנהלותנו, התנהגותנו, מחשבותנו, איך אנחנו מנהלים את חיינו. זה נכון, אני הבן של גברת ושל אדון, שלמדתי ושהחברה ושהרחוב, כל מה שהסברתי. אבל זה איננו, איך הם אומרים, אני חוזר על זה, בכתוב, גורל בלתי הפיך. למה? כי המדענים, כפי שהסביר פרופסור גיל עצמון, גילו שעל יסוד של המצוות הנדרשות ממך, שאתה מצווה אליהם, שהמצווה היא המהלך המפיח קודש, קדושה, אל תוכיותך, זאת אומרת, חיים בתוכיותך, יכול לשנות את המהלך הזה. אבל זהו מהלך שבידיך. עכשיו לכן, אתה מבין ש בשיעור של היום, השאלה שלי רלוונטית. אז על מי אתם מדברים בכלל? אם אתם אומרים שאלף מחשבות בלב איש ועצת אדוני תקום, אז בואו נגלה על מי אנחנו מדברים. ולכן אני מביא את המשלי הזה, ואת רבי לוי בן גרשון, או המלבים, והם לא משתמעים לשתי פנים. הם משתמים לפן אחד. רגע, יש מי שרים את ידו לפני כן, אני עושה סדר.
אמרת הכל מכתוב, אתה מתכוון, לא הכל מכתוב.
כן, לא הכל מכתוב, בעולם, לא, לא, ברור.
ואז חבר, הכל צפוי והרשות נתונה.
כן, כן. אבל מה שידידנו הביא, זה בעצם השאלה. כשאתה בא ואתה מכריז ברוב עם ועדה, אלף מחשבות בלביש ועצת השם יתקום, אז מה אני עושה? המהלכים גם בפילוסופיה של מי שמכיל את הרעיון הזה, שהוא איננו צד בכירי במהלך עולמו הפרטי, זהו יסוד להרבה סכנות. כן, רגע.
זה גם הטרמינולוגיה, כאשר מדברים על דטרמיניזם, לפעמים מדברים על דטרמיניזם בטבע, שהכל ומהלכים אפשר לחשב גם תיאורטית, והם יגברו את העתיד. ויש דטרמינים שאנחנו מדברים עליו, שמדרש אומר על כל עשב ועשב עומד מהלך ואומר לו דל דל, שהכל מתיישב, שהכל מהלכים.
זה המהלך האלוקי, נחמה. שאלוקים המשמעות כנגד אדוני, האלוקות זה הבורא של החוקים הבלתי הפיכים בעצם בריאת עולמו. השמש יזרח והשמש ישקע. תעשה שמידיות באוויר, לא תוכלי לשנות. התנועה של כדור הארץ על עצמו מסביב השמש זה על מילי, 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 מילי של מילי, המילי של מטר בנטייה של מעלות, על מנת שיהיה לא יותר מדי קר, לא יותר מדי חם, אבל בבחירת האדם כרגע אנחנו...
גם מבחינה זו, גם מבחינה זו, יש תמיד יש שאלה של בחירת האדם.
כן, למרות שאני בא ואני אומר שחוץ מהדת... בוא נמשיך, אני, סליחה. אז יש מי שהבין שבדברי המלבים, שקראתי כרגע, והוא בענייני הכלל משולל הבחירה. אתם שומעים מה אומר המלבים? בענייני הכלל משולל מכל בחירה. אבל המלך, חוץ מלהיות מלך, יש רגעים שהמלך, הוא אדם. זאת אומרת, לא משתמע מכאן שהמלך כאדם ינטל ממנו את הבחירה שבו. מה שהרלבג ומלבים באים ומציינים כאן במיוחד, זה לאור, כאדם אחראי באחריות קולקטיבית. בתחום הזה הוא איננו יכול לפעול בהתאם לרצונו הבחירתי החופשי. כי המהלך לא מחייב אותו כשלעצמו, אלא מה שהוא מייצג. ומה שהוא מייצג זה העם כולו. לכן היה מאוד מעניין, אם אתם זוכרים לפני 15 שנה, כל אחד איפה שהוא היה באותה תקופה, זה לא כל כך משנה אם הסכמנו או לא הסכמנו, אבל עצם הניתוח החברתי ברגע לפני פינוי גוש קטיף וכל מה ששמענו בקשר לפינוי גוש קטיף בין מי שאמר שכך גורל עם ישראל ומי שאמר לא כך גורל ישראל כי אנחנו יכולים לשנות, אז בכל אופן המהלכים השלטוניים לוקחים אותנו להבנות מסובכות ודורשות שאלות ותשובות עקב מהלך כמו שחווינו אותו לפני יותר מ-15 שנה. מה החלטת השלטון רוצה? או ליתר דיוק, אם אני לומד את מה שאני לומד, כאיש אמונה. לפני 40 שנה לא הייתי נותן לכם את השיעור הזה. כי הייתי נותן לכם שיעור מרקסיסטי, טרוצקיסטי, איפה שהאדם יש לו בחירה מוחלטת, חופשית, או להפך, שיש דטרמיניזם מוחלט, והאדם הוא סתם בובה בידי הגורל. רציתי לשאול משהו?
אני רציתי לומר שזה אמירה מאוד מאוד מסוכנת, בגלל שזה מוריד מהמנהיג את האחריות שיש לו כלפי... זה כאילו, אני עושה מעשה, ובעצם, מה אתם רוצים ממני? לא אני החלטתי. הקדוש ברוך הוא
החלטתי. את צודקת. את צודקת. אי אפשר להתכחש למה שאת אומרת. אבל אני סומר על כל בעל שליט שמהלך מחשבתי שכזה נוגע בו רק בדיעבד ולעולם מלכתחילה על עצם האגו השלטוני. על יסוד אגו השלטוני, כל שליט יהיה משוכנע לא ב-100%, ב-200% שהוא מחליט על המהלכים הנדרשים כאן ועכשיו. זה, טוב, אני, וואי.
רק השגה אחת, כתב של זה, רבות מחשבות בלב איש והצעת...
זה מה שאמר ידידנו.
והצעת השם יתקום מופיע בסוף התפילה, בסידור. זאת אומרת שזה מיוחס לכל אדם, לא רק לרג'ים או למלך או משהו כזה. אני
חושב... כן, אבל...
מפני שלא רק המלך יכול לעשות דברים שהם גורליים לכלל, גם הפרט יכול לעולל דברים שהם...
כן, אבל עוד פעם, אני עניתי שהדבר הזה הוא נוגד... מספר דוגמאות שהבאנו, כמו שנתתי בך את החיים, את המוות ובחרת. הרוב המוחלט, חוץ מאחד, זה לא הדיון שלנו. אולי שמואל יום אחד ייקח אותו, לא יודע מי קרא אותו, אבל הרב חסדה ייקח שקש. שהוא לא מקבל עד כדי כך את הבחירה החופשית לאדם הפרטי, אלא הוא יותר נוטה לדטרמיניזם, והוא גרם להרבה שפיכת הדיו, כי הוא לא מדען שבא ומתור המחקר האמפירי הגיע למסקנה, מתור אמונה. בוא נמשיך. סתירה נוספת לכלל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מוצאים אנו בכמה אירועים בתולדות האומה. הראשון, מעמד הר סיני, נכון? מה אנחנו יודעים? שקפה הקדוש ברוך הוא על ישראל כגיגית ואמר להם שאם לא יקבלו את התורה, שם תהיה גבורתם. אבל אני לא רוצה את התורה שלך. לא רוצה. אז הוא בא אליי והוא אומר לי, אין שום בעיה. אתה לא חייב. אבל הם חייבים. כי הם לא אתה. ובהם יש הרבה אתה. כל אחד יכול לבחור אם אכן להתחבר. עצם היום. בשיעור שאני נותן לבני נוח, דרך הטלוויזיה, אינטרנט, כל יום חמישי בערב, שאלו אותי את השאלה הזו. אז המטאפורה היא מטאפורה, סליחה שאני משתמש ברכבת, אבל אין לי משהו אחר. הרכבת יצאה מהתחנה א', והיא צריכה להגיע לתחנה ב'. זה היעד, בדרך. אנחנו מוציאים את מי שעלה בתחנה א', אבל בדרך אנחנו מוציאים גם אנשים שעלו בדרך, שהצטרפו אל היעד. אבל שמתי לב, תוך כדי הנסיעה, שיש כאלה שעלו בתחנה א', ושבדרך ירדו. בכוונה תחילה שלא להגיע אל תחנה ב'. הבנתם לאן אני חותך? זאת אומרת שהאם אחד מאיתנו יכול לבוא ובהכרח לקבוע שהרכבת הזו עקב מה שקורה במהלך לא יגיע לתחנה ב'. לא, כי זה בדיוק מה ששמואל בא אל שאול. ביקשתי ממך לסגור חשבון עם המלאק. מה אתה מביא לי עכשיו את המלך? ריחמת עליו? ומה זה הצון ובקר שהבאתם ואתה מוכר לי על מנת להקריב כדי להודות לקדוש ברוך הוא וכו' וכו'. לא יודעים אם שמואל קרא את הבגד של שאול או ששמואל קרא את הבגד שלו. הסמל זה שמלכות שאול נקרא. אבל הוא אומר לו משהו שיחדור אל התודעה האמונית וההגותית של עם ישראל. ביקשנו ממך לפעול פעולה משמעותית למען ישראל. אל תעלה על דעתך שעקב אי ציוד שלך קבעה שהיעד לא יצא לפועל. אתה יודע, שאולי, כי נצר ישראל לא ישקר ולא ינחם. הרכבת יצאה מתחנה א', היא תגיע לתחנה ב'. כולכם מוזמנים לעלות, לתפוס אותו בדרך, אבל ביכולתכם לא לעלות בתחנה א', לקפוץ תוך כדי נסיעה ולעזוב את הרכבת. כשאני הגעתי לארץ, הייתי ברחוב גד, מספר 6, אולפן לציון, לפני 40 שנה ו10 ימים, לבד על הספסל. ואז הטבחית יצאה ואומרת לי, מה אתה עושה כאן? אז אמרתי לה, סתם מחכה לארוחת ערב, אבל היא אומרת לי, הצברית, הטבחית, המרוקאית של האולפן, אבל יבינתי, אין ארוחת ערב היום. אמרתי, כן, ולמה? אז היא אומרת לי, היום ערב ראש השנה. אתם רואים איפה אני נמצא בדיוק, כדי לא לדעת שבעוד כמה שעות זה ראש השנה. אנחנו בספטמבר, נחתתי לכאן, למרות שהייתי צריך להגיע לקמבודיה, למחנות הפליטים של, איך אומרים, המסכנים, הסובלים את הכמרים האדומים, החלטתי לבוא ולהיפגש איתכם. היא אומרת לי, הבנתי, זה ראש השנה היום. היא אומרת, יש לך משפחה? אמרתי לו, לא. יש לך קרובים? לא, לא. יש לך חברים? לא, לא. והיא אומרת, אז מי יש לך? אמרתי, אני. היא אומרת, ומה התכוונת לחכות? לארוחת ערב. אבל היא אומרת, אין ארוחת ערב. אמרתי, וכמה זמן זה הטריק הזה, ראש השנה? היא אומרת, יומיים. הוא לא. אני אוהב לאכול, יומיים בלי לאכול. טוב, בסופו של דבר, היא הזמינה אותי ליומיים אצלה. ישנתי אצלה. אבל כשהמעשה הזה קרה, נזכרתי שבה, אני אומר לכם בעברית, בר מצווה, אבל זה לא בר מצווה, בצרפתית זה קומיניון. זה כמו שאנחנו מתכנסים ביחד, כן, משהו נוצרי ביותר. אמא שלי, המאוד פופולרית, כתופרת יד ראשונה של קוקו שנל בפריס, היא הזמינה בשאנז אליזה אולם עם 500 מוזמנים, שכל מי שקיבל אותנו היה בבגד אדום וכפתורים הזה, והפאה הלבנה עם, כל הדרווין הזה. וכשבמשך 21 שנה שירתתי את המדינה, לא רק בהדסה, אלא גם כשליח, כמחצה להסברה, לעלייה, לירושלים, לצהל, לא משנה לא למי, אף פעם לא הוזמנתי לשום מקום. אז שמתי לב, וגם ברחוב גד אחרי ראש השנה, שהרכבת הזו יצאה מזמן. וכל אלה שהיו איתי בפולקלור הקמרי של הבר מצווה, אינם. הם לא עלו בתחנה א', ולאור שחלק מהם באו מצפון אפריקה עם מסורת, והתלהבו מצרפת, הם החליטו לרדת מן הרכבת. פועל יוצא שב-1979, בספטמבר 79, אני לבד ברחוב גד בבקה בירושלים, ואין לי איפה לאכול. ואז קבעתי שכל הזמן הבית יהיה מלא ונעשה הרבה סלטים. ואני מחזיק עד עצם היום הזה. אז זה מהלך קונקרטי שרציתי להביא אותו כציור ממשי. כן, אבל הוא איבד את מלכותו. הוא הורד. נכון, נכון, את צודקת, הוא בחר בקשר למלך המלאק, הוא בחר בקשר לבקר ולצון שהוא השאיר בידי חיילי ישראל, בוודאי, אבל רק מה ששמואל בא ואומר לו. את יודעת כמוני שכל הרעיון שלי בהיסטוריוזופיה התנכית זה לא לבוא ולספר מה שהיה, אלא על יסוד מה שהיה, מה זה בא לומר לי עכשיו וכאן ועכשיו. אני אומר שמהלכו של שמואל, במעשה או בדיבור, בא ולימד אותי את מה שסיפרתי בקשר לרכבת תחנה א' תחנה ב'. אבל זה נכון שהמלך החליט, אבל שמואל בא ואומר, כמלך, יא חבוב, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. למה? תבין, נצר ישראל לא ישקר. האבא של אמא שלי וביתר של הרבה ממשפחות של חלק מכם, הוא היה קצין גבוה בצבא הצרפתית. אני שחור מצד אבא, מצד האמא הם בלנקו, עיניים כחולות. אבל הוא היה משוכנע ש... אבל באו ב... זה היה, מתי זה היה? 16 ליולי זה היה, אבל לפני כמה ימים. בשש בבוקר, איך אומרים? את הרפל, איך אומרים רפל? מה שבאו בבוקר בשש, והז'נדרמריה והמשטרה הצרפתית, כן, תחילת הדפורטציה. לקחו אותו. הוא יצא מזה. הוא יצא מזה, אבל כשהוא היה שם, לא יכולתי לדבר, כשהתחלתי לחשוב על לבוא לכאן, הוא כבר היה, הוא נפטר לפני כן. אבל הוא לא, הוא היה משוכנע שאם הוא חוזר, הוא חוזר. דגול נתן לו את המדליה כקצין ששרד את... הוא היה משוכנע, משוכנע. ובכל אופן, למרות שבמציאות הזו, הדנטית, הקפקאית, אף אחד לא היה יכול לעלות על דעתו שנצר ישראל לא ישקר, כי מה יש מסביבך? אר ורק מוות. ובמדידה של ההיסטוריוגרפיה, 45-48 זה שנייה. בהיסטוריוגרפיה זה שנייה. בשנייה לפני כן פותרים שערי בירקנו, והשן יוצא חם עדיין מהרובות בירקנו, ואיזה זקן עם שער לבן שאני מנסה להידמות אליו, אנחנו מכריזים בזאת, אתה אומר, אני חולם. לא, אתה לא חולם. כי כשאנחנו הושבנו את דעתנו, אז כל אחד מאיתנו אמר, לאחר מעשה, לאחר שהתחלנו להירפות מהפוסט-טראומטיק סטרס דיזיס, וואלה, נצר ישראל לא ישקר. זה ברור לכולנו היום. מה המהלך הזה של יום הזיכרון? אני מציין זיכרון לשואה, כי הרבה, ואני שמח שזה מוקלט, לא מבינים מספיק, זה לא יום השואה. כאילו יש איזה תת מודע שמתפלל שביום הזיכרון הבא יהיה באמת יום השואה. זה יום הזיכרון לשואה. לכן שבוע לאחר מכן זה יום הזיכרון לחללי צה"ל. אז למה בקשר לשואה לא אומרים יום הזיכרון? מישהו מתפלל לזה במקרה? אז זה יום הזיכרון. אנחנו קוראים לזה יום הזיכרון לשואה ולגבורה. למה הגבורה? רצינו לציין את הגבורה. כי נצר ישראל לא ישקר. וכל הזמן אנחנו מחפשים איך אנחנו מתור התופת יכולנו להאמין, לחלום, לצפות, לקוות. אלא במקרה, ההמנון זה התקווה. טוב, אז זה אחד, זה הקגיגית שני, כמו כן בימי חזקאל, ביקשו ישראל להיות ככל העמים, וכשבאו זקנים ואמרו, זה בדיוק זה, נהיה כגויים כמשפחות האדמה, הנה אצלי, אצלי זה קרה בדיוק, השיב להם הנביא יחזקאל ליד הנהר ור בבבל, העולה על רוחכם, היה לא תהיה, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה, אמלוך עליכם. נצח ישראל לא ישקר. האמת זה הרבה מעבר לזה. יש קבוצה שבא ליחזקאל וביקשה ממנו לבנות בניין עד עד. הוא גם אמר להם, העולה על רוחכם? יש קבוצה שאמרה, שהיא רוצה לחזור ליהודה ולהילחם, העולה על רוחכם, ולאמרו נעבוד את העץ ואת האבן. העולה על רוחכם? אישית, כפי הדוגמה שהבאתי, הדוגמה הפרסונלית, זה יכול לקרות, ברור שזה יכול לקרות. גם אם כאן ההחלטה להיות יהודי, זה נוגע בתחום של יראת שמיים, הדבר נכפה על ישראל. לצער ישראל לא ישקר. כן מסביר הנציב את הכתוב, צבי יהודה ברלין, ראש ישיבה וולוז'ין. אין עם לבודד ישכון ובגויים לא יתחשב. עם ישראל אינו דומה לשאר העמים הגולים מארצם, שלאחר שבאו לארץ זרה, מנסים את הם להיות דומים להם עד כדי התבוללות. והדבר מביא להתקרבות בין המאגרים למקומיים. בעם ישראל הדבר הפוך. חוץ מבדוגמה שנתתי לכם, השם, כשהגעתי למשרד הפנים, אחרי ה-12 ליולי 1979, הפקידה, היא לקחה את התפסים שלי, היא שואלת אותי, זה השם שלך? אמרתי, כן. היא אומרת, ואין לך שם ישראלי? אמרתי, מה זה שם ישראלי? והיא אומרת, שם עברי. אמרתי, לא. אמרתי, טוב, אתה מחייר, אתה רוצה רוני? אמרתי לה, יאללה, רוני. מה זה רוני? היא אומרת, רינה. בסדר, אבל מה זה רינה? היא אומרת, היא. אני אמרתי, יאללה, בשביל רוני. אבל לא היה שם, למה? כי ההורים נתנו שם שהיה סימן עקר. למה? שאנחנו שייכים להיסטוריה, לתרבות, ללשון, לאמונה, לספרות, לפילוסופיה, הכל. אני הגעתי ב-79, וב-79 גיליתי שהייתה מלחמת ששת הימים. ושמעתי על ירושלים. כי הרצון היה, והדבר מביא להתקרבות בין המאגרים למקומיים, בעם ישראל הדבר אפור, בעם ישראל הדבר אפור. היו צוחקים בפסח אחד, סליחה, פסובר, הביאו בקבוק יין כשר, בתור ילד אני זוכר, שכולם צחקו מסביב השולחן, אתם יודעים למה? כי דוד אחד אמר, זה היין של היהודים. זה היין של היהודים. הקדוש ברוך הוא עשה ממני המחצה לשם מדינת ישראל במשך 20 שנה. זה היין של היהודים. אלה הם, לא אנחנו. עד היום הזה שאני מדבר איתכם, הם שגריר צרפת באיטליה, ראש מועצת אזורית, הדיקן של האוניברסיטאות בצפון פריז וכו' וכו'. הם ממש הצליחו. רק הם השאירו את הנשמה באיזשהו מקום. אני מסיים את הנציב. בעם ישראל הדבר הפוך, דווקא כשהוא לבודד, כשאינו מתערב עם גויי הארץ, אז ישכון במנוחה וכבוד. כאשר עם ישראל מנסה להתערב בגויים ולהיות כאחד מהם, אז לא יתחשב. הקדוש ברוך הוא מעורר אצל עמים שנאה, בלשוננו אנטישמיות, המאלצת אותנו להמשיך להיות יהודים בעל כולכנו. האמת, השאלה שהמלך שהבאנו דרך המשלה בפרק חפלף, המלך ניטל ממנו, על יסוד מה שראינו אצל רלבג והמלבים, ניטל ממנו את בחירתו החופשית בהקשר לשלטונו אל כלל ישראל, מפני שנצר ישראל לא יכול לשקר. שהמהלך של הרכבת שיצא מתחנה א' בעל כורחך יגיע לתחנה ב'. מי לא כתב על מה שאנחנו חווים בימינו מאז 70 שנה? למה כל כך דיו נכתב? למה כל כך אנטגוניזם, התנגדות, אנטינומיה פילוסופית, הגותית, אינטלקטואלית בעולם? מפני שיש בגו. מה זאת אומרת יש בגו? יש בתוך המהלך הזה משהו שבתת מודעות האנושית מורגש כמהלך נדרש, בלתי הפיך. ואם באמת הפילוסופים שאלו, ולא אחד אלא רבים, האם אפשר לצפות לאושר באלף, אז יכול להיות שהאושר גורם לנו לפחד, לירה, לא נוח. על האושר הזה אני קורא לו, וזה שם של הספר השלישי שלי, הזהות המוסרית של להיות העברי. כי כן, אני אישית, עצם נוכחותי כאן, וישארותי כאן, ויסוד הקפה דעת הזה והיתר שאנחנו עושים, זה מפני שאני מאמין שאנחנו מחזיקים בתעודה הזו של הזהות המוסרית של להיות האדם עברי, ואנחנו אמורים לנסות וליצור בתוכנו את ההוכחה שלמה נצר ישראל לא ישקר. ואם נצר ישראל, אני מסיים עם זה, התחלנו קצת באיחור בגלל התחבורה, מיד אני נותן לך. נצח זה גם שורשו של המנצח, והמנצח הוא מנצח על כלים רבים שונים, והוא מסוגל על ידי ניצוחו אל הכלים הרבים והשונים והמשונים להוציא מן הפלורליזם הזה, מן הריבוי הזה, את הקול לא הקקופוני אלא הקול ההרמוני. ולזה אי אפשר שלא לחשוב שבעל כורחנו אנחנו מובלים אל היווסות והיווצרות של מציאות שכזו. אבל הרשות נתונה, כל אחד מאיתנו יכול לבוא ולהגיד אני קופץ בדרך, אינני רוצה להמשיך. המלך הוא בעל השלטון, השליט באי הידיעה, איננו יכול להיות מי שיחליט או לא יחליט שהרכבת ייעצר. לכן הוא אומר לו שמואל, נצר ישראל לא ישקר. אתה אישית יכול לחשוב ש... אבל בתוך מלך לא יינתן לך אפשרות שכזו. תבינו ש... לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אקזוסטיבי, לא הייתי יכול לומר את כל מה שרציתי לומר, אבל בכל אופן יש בגו ממה שנאמר, ואני מקווה שנהנתם ויש לכם משהו בידיים לכאן ועכשיו. תודה רבה.